הכל חי אונליין 93fm.co.il כאייל תערוג עם הרב אייל אונגר רב קהילת שמה קולי ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים
כאייל תערוג אלפי
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הידיעה וההפנמה. המשנה במסכת אבות אומרת, חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. אמר להם, צורו איזו דרך ישרה שידבק באדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי אלעזר אומר, לב טוב. אמר להם, רבן יוחנן בן זכאי, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך, שבכלל דבריו, דבריכם. הדברים שלו, בכלל דבריו, כוללים את דבריכם. רבן יוחנן בן זכאי, האב לחוכמה, האב לדורות, כך כינה אותו הלל הנשיא שהיה הרב הדגול שלו, כך מופיע בירושלמי מסכת נדרים. רבן יוחנן בן זכאי, מי שהוא אב לחוכמה ואב לדורות, מלמד אותנו כאן יסוד בנפש האדם. מי שיש לו לב טוב, משמע שיש בו לא רק לב טוב, אלא עוד אוצרות נוספים. כי בכלל דבריו, דבריכם. בכלל דברי רבי אלעזר בן ערך שאמר לב טוב, זוהי הדרך הישרה שידבק בה האדם. הלב הטוב הוא כולל את הכל. לב טוב כולל עין טובה. עין טובה, אפשר לראות את הדמיון וההגבלה בין עין טובה ללב טוב. אדם שיש לו עין טובה זה אדם שיודע לייקר מה שיש לו, לייקר מה שיש לאחר. אינו לא צרה באחר. אדם שיש לו עין טובה זה אדם שאולי יש לו קצת, אבל הוא מסתפק בזה. הוא שם דגש על מה שיש ולא על מה שאין. אומר רבי עובדיה בר תנורה, אדם עין טובה זה אדם שלא רק מכבד את האחר, אלא גם שמח בשמחתו של האחר. וזוהי מלאכה לא פשוטה בכלל, כי קל לצערנו להיות עצובים בעצב של האחר, אבל קשה לשמוח בשמחת האחר. ולמה? ישנם אין תהרות סמויה בין בני האדם, מן קנאה לא מדוברת בין בני האדם. כאשר האחר סובל, האדם שבא לנחם את האחר יכול לומר, איזה מסכן, איזה עצוב, כמה זה קשה. והוא באמת יכול להזדהות עם העצב של האדם האחר. יחד עם העצב של האדם האחר, לפעמים ישנה תחושה והרגשה ברקע. ברוך השם שלי זה לא קרה. ברוך השם שאני בסדר. או פלוני אלמוני שכעת הייתה לו צרה. הוא אדם שיש לו כל כך הרבה דברים טובים בחיים. הנה, גם לא קרה קצת משהו רע. זו אחת הסיבות שבני אדם שמחים בקלונם של האחרים. למה? פלוני אלמוני מצליח, פלוני אלמוני מתקדם, פלוני אלמוני מסגזג. מה זה אומר עליי? זה אומר שהוא טוב ואני לא טוב, שהוא איכותי ואני לא איכותי. וכך נוצר פער בינו לביני. ואז מגיע היום, מגיע הרקע שבו פלוני אלמוני נכשל, פלוני אלמוני לא מצליח. ואז אני אומר לעצמי, אוח, ברוך השם, הנה, לא כל מי שמנסה כל הזמן מצליח, ברוך השם שאני לא מתאמץ, לא מסגשג, לא נע למקומות אחרים, כיוון שלפעמים זה יהיה לרעתי או שרשמור לבעליו, לרעתו, וכך אני אצדיק את עצמי בכל מיני פסוקים ואמרות חז"ל, ואני ארגיש נהדר עם עצמי. בעצם יש כאן פחד שלי להתקדם הלאה בחיים, יש כאן פחד שלי להתגבר על גבולות, יש כאן פחד שלי ליזום דברים חדשים בחיים, אבל אני לא מוכן להודות ביני לבין עצמי על הפחד הזה. היות שביני לבין עצמי אני לא מוכן להודות על הפחד הזה, אחד מהדברים שאני עושה, זה במקום להתקדם, לסגשג, להתפתח בחיים, אני מחכה שפלוני אלמוני ייכשל, וכאשר הוא נכשל, אני שמח ואומר לעצמי, או, קיבלתי אישור לכך ששנים על גבי שנים, לא השקעתי, לא התאמצתי, הנה, אתה רואה את פלוני אלמוני? בסוף תראה מה קרה. הוא עלה, הוא סגשג, בסוף תראה חלילה איזה צרה, איזו מצוקה יש לו כעת, והנה, ברוך השם שאני לא הגעתי למקום הזה. ובכך האדם במקום לקחת אחריות על ההתפתחות החיים שלו, על התקדמות בתנאי החיים שלו, מה שהאדם הזה עושה הוא רק משהו אחד, הוא מפחד להתקדם מעלה בחיים, והוא מצדיק את הפחד שלו על ידי הכישלון של ההוא שהיה מצליח עד היום. ובכך הוא מצליח להרגיע את המצפון של האדם שאומר, תתקדם, תתפתח, תעשה עוד. לכן בהיבט מסוים, אולי זה לא תמיד נשמע נעים, אבל יותר קל להיות עצובים בבעיה של האדם האחר, מאשר להיות שמחים בשמחתו. כי להיות שמח בשמחתו זה אומר שהוא הצליח ולא בטוח שאני, הוא יתקדם ולא בטוח שאני. זה לא אומר שזה בלתי אפשרי, זה נקרא עין טובה, אבל זה לא תמיד כל כך קל. לכן אומר רבי עובדיה מבר תנורה, מה הכוונה עין טובה? שאדם שמח בשמחתו של הזולת. רצינו עד עכשיו להראות, להיות שמח בשמחתו של הזולת, זו אמרה שלוקחת פחות מחמש שניות לומר אותה, אבל אולי חמש שנים לעבוד עליה בשביל להגיע לרמה כזו של אכן לשמוח בשמחת הזולת. אדם שיש לו עין טובה זה אדם שיש לו גם לב טוב. לכן מה שאומר רבי אליעזר לשאלת רבן יוחנן בן זכאי, צור רואי זוהי דרך ישרה שידבק באדם, רבי אליעזר אומר עין טובה. אומר רבן יוחנן בן זכאי, מה שאומר רבי אלעזר בן ערך זה כולל את העין טובה, כי לב טוב הוא כולל את העין הטובה. וגם מה שהתלמיד השני רבי יהושע אומר, צו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק באדם, זה חבר טוב. חבר טוב, דבר נהדר. חבר טוב, זה תלוי האם מדובר שאני חבר טוב לאחרים, או שאני מוצא חברים טובים אליי. יש פירושים שאומרים כמו רבי עובדיה עם בר תנורה, חבר טוב שידבק בחברים טובים. יש רבנו יונה שאומר, חבר טוב, הכוונה שאני אהיה חבר טוב לאנשים אחרים. בין כך ובין כך, לב טוב כולל את שני הדברים גם יחד. גם מה שנאמר שכן טוב, האם שכן טוב הכוונה היא שאני אבחר לעצמי שכנות טובה, או שאני אהיה שכן טוב לאחרים? בין כך ובין כך, לב טוב כולל גם את החבר הטוב, גם את השכן הטוב. ואז מגיע רבן שמעון בן נתנאל. הוא נשאל על ידי רבן יוחנן בן זכאי, מבין חמשת התלמידים, צאו וראו איזו דרך ישרה שידבק באדם. אומר רבי שמעון בן נתנאל, הרואה את הנולד. הרואה את הנולד לכאורה זה עניין שהוא שכלי, לא רגשי. כשהגמרא מסכת תמיד בדף למד ב', דף לב, אלכסנדר מוקדון שאל את זקני הנגב, מן יקרא חכם? מי יקרא חכם? ענו לו, איזו חכם? הרואה את הנולד. אז לב טוב זה קשור למידות של האדם, לנפש של האדם, למצב המנטלי, הרגשי. אבל חכם, הרואה את הנולד, זה קשור יותר לשכל. נשאלת השאלה, שואל הרב נבנצל, איך אפשר לומר שרבן יוחנן בן זכאי אמר על דברי רבי אלעזר בן ערך שלב טוב כולל את הכל, כולל את העין טובה מובן, כולל את החבר טוב מובן, כולל את השכן טוב מובן, אבל איך זה כולל את הרואה את הנולד? ניתן דוגמה כדי לחדד את השאלה. נאמר שהיינו נשאלים איזו פעולה הכי טוב לעשות. אחד היה אומר להרים חפצים, אחר היה אומר לכתוב דברים, אחר היה אומר ללחוץ על כפתורים, הרביעי היה אומר שיהיה לך יד. ברגע שיש לך יד זה כולל את הכל. זה נכון, היד כוללת גם את הכתיבה, גם להרים חפצים וגם ללחוץ על כפתורים. היד היא זו שעושה את זה. אבל בואו נתאר לעצמנו שהיה עוד מישהו שהיה אומר, הפעולה הכי טובה זה לרוץ. היד היא לא כוללת את הריצה. ריצה נעשית עם הרגליים, והיד היא יכולה להדליק, ללחוץ על כפתורים, היד יכולה לכתוב, היד יכולה להרים, אבל היד לא יכולה לרוץ במקום האדם. מהמקום הזה בואו נחזור אל דברי המשנה. איזהו חכם הרואה את הנולד, זוהי מעלה שכלית. רבי אלעזר בן ערך אומר, לב טוב זוהי המעלה, הדרך הישרה שידבק באדם. ורבן יוחנן בן זכאי אומר שלב טוב כולל גם את הרואה את הנולד. איזה קשר יש בין הדברים? זוהי השאלה. והתשובה היא שאומנם כך הם פני הדברים. הלב הוא הגורם המכריע גם בקשר לחוכמה. לא למנת המשכל, אבל לדרכי החשיבה. יכול להיות שהאדם יהיה גאון, אבל אם יש לו לב עקום, שכלו יפעל בצורה עקומה. יכול להיות שאדם, מנת האינטליגנציה שלו היא נמוכה מאוד, אבל עם ליבו ולב ישר, שכלו יפעל בצורה נכונה. הלב הוא הגורם המכריע בקשר לגישת החשיבה של האדם. ראיית הנולד בעיני השכל תלויה בלב ותושפע ממנו לטוב או לרע. חכם גדול ככל שיהיה, גם אם יש בו יכולת לראות את הנולד ואת העתיד להיות, אם ליבו הוא לב רע, הוא יראה את העתיד בצורה מעוותת, בצורה שלילית. אם ליבו הוא לב טוב, הוא יראה את העתיד בצורה חיובית. לכן שלמה המלך אומר בספר משלי, למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? ישנם אנשים שהם כסילים. למה? יש להם את המחיר, יש להם את המרץ, הם מוכנים להשקיע, הם מוכנים להתאמץ. למה? כדי לקנות את החוכמה. למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה? אם יש לך את כל האמצעים שבעזרתם אתה יכול להעלות את מנת המשכל שלך, זה נהדר. אבל מצד שני, עם לב עין, אם לאדם אין את הלב, אין את המידות הטובות, אז כל זה לא יועיל, כל זה לא שווה, ולפעמים זה אפילו גרוע יותר. כמו שאומר הגאון מווילנה, כתוב בתורה, על התורה יערוף כמטר לקחי. הלקחי זוהי התורה, כי לקח טוב נתתי לכם. ומהו אותו לקח טוב? תורתי, אל תעזובו. יערוף כמטר לקחי. התורה היא כמו מטר. הלקח טוב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, יערוף כמטר לקחי. ומה מיוחד במטר? המטר מצמיח מה שיש באדמה. כך התורה מצמיחה מה שיש באדם. אם לאדם יש לב טוב, התורה מצמיחה אדם טוב. אם לאדם יש לב רע, התורה תצמיח אדם רע. לכן דרך ארץ קדמה לתורה. לכן ספר בראשית קדם לספר שמות. ספר בראשית זה ספר של ישרים, של מידות טובות. ספר שמות בפרשת יתרו ניתנת התורה. לכן ספר שמות בא הרי ספר בראשית, כי התורה באה הרי המידות הטובות, כי התורה מצמיחה מה שיש באדם. לכן למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? כי אם אין לב טוב, אם אין מידות טובות, אז השכל יכול להיות בבחינת חכמים המה להרע. כי הלב מעוות את הכל. הלב יפריע לבחון דברים בצורה עניינית, נכונה ויעילה, אלא יניע את האדם למקומות שליליים הרבה יותר. אנחנו עוסקים בנושא הידיעה והאפנמה. ואומר שלמה המלך, למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? אם יש ביד הכסיל את האמצעים, את האפשרויות לקנות חוכמה, אבל אם אין לו לב, אין מידות טובות, אז לפעמים האדם הזה הוא בבחינת חכמים המה להרם. פרעה מלך מצרים היה מחכמי אומות העולם. חז"ל מוסרים שידע את 70 לשונות אומות העולם, כך אומרת הגמרא סוטה ל"ו, היה הראש לכל המחשבים במצרים. היה אדם חכם מאוד, ובכל זאת חוכמתו הרבה לא עמדה לו בזמנים הקריטיים לחייו ולמלוכה שלו. אחרי שמצרים וחרטומיו גילו לתדהמתם שיש חכמים יותר מהם, שיש אנשים כוחות יותר מהם, לארון כוחות מיוחדים במינם שהם לא על פי חוקי הכשפים הידועים להם, כמו שחזל העבירו מדור לדור, כך מופיע בזוהר, כך אומר הרמב"ן, שהם ראו שהנה עושים ניסים במקומות שחכמי מצרים לא יודעים לעשות מצרים. אחרי כל זאת אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כבד לב פרעה, לכן הוא ימאן לשלח את העם. למה? כי לפרעה אין לב, יש כבד. כבד במקום לב. אם היה לו לב אנושי, הוא לא היה ממאן, נמנע מלשלוח את העם. פרעה, למרות שהוא רואה שהוא מסתבך, למרות שהוא רואה שקשה לו, למרות שהוא רואה שהאומה כולה אומרת לו, הטרם תדע כי עבדה מצרים, ובכל זאת, פרעה לא רוצה להשלים עם המציאות. פרעה יודע שאם הוא יתחיל להבין את המציאות איך שהיא, זה אומר שהוא מאבד את המלוכה שלו, הוא מאבד את מישהו, הוא מאבד את עצמו. וחז"ל אומרים במשנה שעשרת המכות מתרחשות במשך 12 חודש. חז"ל מוסרים שבששת החודשים האחרונים, כלומר מראש השנה ועד לניסן, ביציאת מצרים, בני ישראל הפסיקו לעבוד. כך מופיע בגמרא ראש השנה בדף י"א. העבדים לא עובדים, האדונים המצרים ממשיכים להתייסר על ידי המכות. אותו עם חכם, ובכל אופן אותו איש חכם. גם כשהעם מבין שהטרם תדע כי עבדה מצרים, האיש הזה, פרעה, שהיה חכם גדול, הוא לא מוכן להבין, לא מצליח להבין, לא מצליח להפנים. למה? כיוון שכבד לב פרעה. מה הכוונה כבד לב פרעה? אמרו חז"ל, כמו שהמלח מוציא את הדם מבשר הבהמה, ובכך מכשיר אותו לאכילה, כך האיסורים ממרקים את האבונות של האדם ומכשירים את הנפש שלו. כי על ידי האיסורים רחמנא ליצלן, האדם מבין ומפנים שעולם החומר הוא עולם זמני. עולם החומר זה עולם שלא כדאי להשקיע בו. עולם הרוח זה העיקר. מעולם הרוח אפשר להתפתח ולהתרומם. עולם החומר לא תלוי בנו, עולם הרוח כן תלוי בנו. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. האיסורים מכשירים את נפשו של האדם, כמו שהמלח מכשיר את הבשר של הבהמה, ידי שהוא מוציא את הדם מבשר הבהמה. כך כתוב בכתבי החסידות, האיסורים מוצאים את הדם מהנפש. הדם מבטאים את החום, את ההתלהבות לענייני עולם הזה, לעולם החומר. וכמו שהמלח הוא מוציא את הדם מבשר הבהמה, כך האיסורים מוצאים את הדם, ההתלהבות לענייני עולם הזה, מהנפש הבהמית שבתוך האדם. אבל יש איבר אחד שלא מספיק מלח כדי להכשיר אותו, כאשר רוצים להכשיר את בשר הבהמה, האיבר הזה זה הכבד. לכבד נחוצה גם צליה באש. למה? יש שם הרבה דם. כך הלב של פרעה הוא כמו כבד, לא מספיק מלח באיסורים כדי להכשיר אותו, הוא זקוק לתהליך קשה יותר של זיכוך. למה? כי אין לו לב, יש לו כבד לב פרעה. איך קורה הדבר? איך קורה שהשכל הגדול של מצרים לא מצליח להבין, עד כדי כך שבסוף הוא מתרסק ומאבד את הכל? היה עוד אדם שהיה קשור לפרעו מלך מצרים והיה איתו בעצה הגדולה לפגוע בעם ישראל, רחמנא ליצלן. היה חכם מחכמי אומות העולם, שאומר את המשנה מסכת סנהדרין שהוא אחד מהאנשים שאין להם חלק בעולם הבא. מהמשנה הזו הוכיחו שלאומות העולם יש חלק בעולם הבא. לישראל יש חלק בגן עדן עליון, לאומות העולם חלק בגן עדן תחתון. ולכן צריכה המשנה לחדש ולומר שבלעם, למרות שהוא גוי, הוא מהאנשים שאין להם חלק לעולם הבא. מדוע המשנה אומרת שבלעם אין לו חלק לעולם הבא? הרי היינו יכולים להגיד שאומות העולם הם כאן בעולם הזה בשביל לחיות כאן, ולא בשביל לחיות בעולם הבא. מחדשים לנו חזל במשנה שבלעם אין לו חלק לעולם הבא, אבל שאר אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא. מכאן שלגויים יש גן עדן גם כן, וכתוב בספרים, זה הבדל בין גן עדן עליון לגן עדן תחתון. גן עדן עליון זה גן עדן של עם ישראל, גן עדן תחתון זה גן עדן של אומות העולם שמקיימים שבע מצוות בני נוח. בלעם היה אדם חכם מאוד. בלעם היה אדם שכמו שהגמרא מסכת סנהדרין מספרת, שאם לדוגמה היה אוכל והפת נפלה מהפה, אז הוא כבר ידע לומר שזה סימן שכנראה נזק יקרה לו. אם שואל בא מצד שמאל של האדם, סימן רע. אם נחש בא מצד ימין של האדם, זה גם כן סימן רע. כל מיני סימנים שאולי קשה לנו להבין את עומקם של דברים, אבל הוא המנחש הגדול, בלעם, הוא מבין. כשלאדם רגיל פרוסה נופלת לו מהיד באמצע האכילה, הוא לא מעניק איזה משקל גדול, הוא לא תמיד רואה בזה סימן מיוחד, למרות שאומרת הגמרא מסכת ערכין, שאם אדם מכניס את ידו לכיסו, ורצה להוציא מטבע אחד והוציא שניים, רצה להוציא שניים והוציא אחד, רצה להוציא שלושה מטבעות והוציא שניים, זה גם כן נקרא איסורים. אמנם נכון, איסורים מועטים, אבל איסורים. בכל זאת, רוב בני האדם לא תמיד שמים דגש על כך, למרות שלא נכון הוא, ואומר הרמב״ם שהאדם לא צריך להגיד שהדברים הם מקרה, אלא שזהו תהליך התחלתי של איסורים, שאדם צריך לשנות את דרכו. בכל אופן, אותו בלעם, הוא כן שם דגש על כל דבר שקורה, אפילו תזוזה כלשהי והזעירה ביותר, הוא ידע לכוון את עצמו שמסר מסתתר כאן. אותו בלעם, הקוסם הגדול הזה, שיצא שמעו אפילו מחוץ לגבולות ארצו, ולא מדובר על כיום שישנם עזרים ואמצעים שיווקים אלה ואחרים, שברגע אחד האדם יכול לפרסם את עצמו, גם אם הוא נמצא בארץ ישראל, בסידני שבאוסטרליה, בניו יורק שבארצות הברית, או ברומא שבאיטליה. בלעם, הקוסם הגדול, יצא שמו אפילו מחוץ לגבולות ארצו, הולך עם שליחי מואב לקלל, חלילה, את עם ישראל. ובדרך, ולפתע מתרחשים דברים לא מובנים, האתון ששירתה אותו בשנים רבות כל כך, בנאמנות מיוחדת כל כך, פתאום היא נוטה מהדרך, בוחרת ללכת למקום אחר בשדה, מה שמקשה עליה את ההליכה. אחר כך היא לוחצת את רגלו אל גדר האבנים שבצע הדרך, מאוחר יותר, אפילו רובצת תחתיה באופן משונה. מעשים שבלעם א' יודע שהיא לא עשתה בעבר. דבר שני, אם הוא שם דגש על שועל שבא מצד שמאל של האדם, על נחש שמגיע מצד ימין של האדם, אם הוא שם דגש על דברים שהם לא ישירים אלא עקיפים אליו, יותר מכך, אפילו הפת נופלת באמצע אכילה, זה כבר מהווה סימן רע. אז כל מה שקורה כעת, האם זה לא סימן רע? האם לא היה צריך בלעם להתעורר ולומר, רגע, רגע, משהו קורה כאן? ובכל זאת, הוא לא שם דגש לכל השינויים הגדולים. איך ייתכן דבר כזה? התשובה היא, אומר שלמה המלך, למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? אם הלב רוצה לקלל את עם ישראל, ממילא לא יוכל המוח החכם למנוע מבעל התאווה למלא את הרצון שלו. למה זה מחיר ביד כסיל? לקנות חוכמה, אם אין לו לב טוב. וישנה גמרא במסכת חגיגה בדף תדוו. אומרת הגמרא, אשכחי שמואל לרב יהודה. פגש שמואל את תלמידו, רב יהודה, שהוא רב יהודה נשען על בריח הדלת. והוא בוכה, אמר לו שמואל, שיננה, שיננה הכוונה, התלמיד השנון, כך שמואל היה רגיל לקרוא לתלמידו רב יהודה בכינוי הזה, בגלל החריפות הרבה שהייתה לרב יהודה. שאל אותו, על מה אתה בוכה? אמר לו רבי יהודה, אני בוכה על מה שיכול להיות לי בעתיד. הרי יש תלמידי חכמים גדולים שסטו מדרך הישר, מהדרך הישרה והנכונה. הרי אומר הנביא ישעיהו בפרק למד ג', היה סופר, היה שוקל, היה סופר את המגדלים, הסופר והשוקל, היה סופר והיה שוקל, היה סופר את המגדלים, הסופר והשוקל בפסוק, אלה הם כינויים שמתאימים לתלמידי חכמים מופלגים. הפסוק מקונן עליהם ועל תורתם שעבדו. למה? כי הם סטו מהדרך הישרה. והגמרא אומרת שהפסוק מדבר על חכמים כמו דואג ואחיתופל. הם היו האויבים של דוד המלך, שהיו שניהם תלמידי חכמים מופלגים, ובסוף התקלקלו. כך דורש רב יהודה את הפסוק. בפשוטו של מקרא, הפסוק מספר ומדבר על משהו אחר. הפסוק מדבר על עונשם של הרשעים לעתיד לבוא בימות המשיח. הצדיקים, הם יתפעלו מאימת משפט השם ברשעים. הם יאמרו, איפה הם? השרים, איפה הם? החכמים שספרו, ששקלו את כל ענייני המדינה, הם ספרו את מגדלי העיר כדי לקבוע את הצרכים שלהם. איה סופר, איה שוקל, איה סופר את המגדלים. אבל רבי יהודה דרש את הפסוק כרמז על דואג ואחיתופל, וכך הוא היה אומר, איה סופר, שהיו אותם חכמים סופרים כל האותיות שבתורה. ומה הכוונה שהיו סופרים את האותיות שבתורה? הרבה מילים בתורה מופיעות בצורות כתיב שונות. לדוגמה, במספר מקומות נכתבות עם וב, במקומות אחרים בלי וב. סוגי הכתיב האלה נקראים חסר ויתר, חסרות ויתרות. הדבר נמסר למשה מסיני, באלה מקומות בתורה יש לכתוב מילה כלשהי בכתיב מלא, ובאלה מקומות בכתיב חסר. לחכמים הייתה מסורת מדויקת בדבר הזה. על פי הידיעה הזו הם יכלו לספור בדייקנות את מספר האותיות שבתורה. לכן, היה סופר, סופרים כל האותיות שבתורה. היה שוקל, היו שוקלים קלים וחמורים שבתורה. היו יודעים בבירור מה ראוי ללמוד בקל וחומר. קל וחומר היא אחת מ-13 המידות שהתורה נדרשת בהן, והדבר מצריך הרבה שיקול דעת לברר שהחמור אכן חמור, ואין בו צד קל יותר מחברו. והחכמים היו חריפים בלשקול את הספרות והפרחות השונות האפשרויות, ויכלו לקבוע בבירור איזה קל ואיזה חמור ניתן להידרש ומתי הדבר לא ניתן להידרש. היה סופר, היה שוקל, היה סופר את המגדלים שהיו שונים 300 הלכות במגדל הפורח באוויר. ישנם הסברים שהכוונה שהחכמים ידעו 300 דרכים להעמיד מגדל באוויר דרך כישוף, כי תלמידי חכמים צריכים להיות בקיאים בדרכי הכישוף כדי לדון את העובר על איסור, לכן הם צריכים להכיר את הידיעות האלה. יש מסבירים שהם ידעו מגדל אחר. הכוונה היא למגדל בבל. החכמים ידעו 300 הלכות בעניין המגדל הזה שנבנה בדור הפלגה, מגדל הפורח באוויר, בגלל הגובה העצום שלו הוא היה נראה כפורח באוויר. יש שמסבירים שהם ידעו במגדל הפורח באוויר, הכוונה היא לצורת האות למד בכתב השורים מורכבת מאוד כף, ועל גבה האות וב. האות וב לא עומדת ישר למעלה, אלא היא נוטה מעט כלפי שמאל. כך שנראה שהוו העליונה דומה למגדל שנטוי לשמאל הכף, והיא הוו מחוברת לבסיס לכף. וזה מעין מגדל הפורח באוויר. כל מיני הסברים מה הכוונה מגדל הפורח באוויר. ובכל זאת, למרות כל הדברים האלה, והמשנה מסכת סנהדרין בדף צדיק אומרת, שלושה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא. ארבע הדיוטות נמנו במשנה, והם בלעם, דואג, אחיתופל וגיחזי. ואם חכמים גדולים כמו דואג ואחיתופל, שעליהם נאמר, איה סופר, איה שוקל, איה סופר את המגדלים, אותם אלה שידעו להיות כמו הסופרים, סופרים את כל האותיות שבתורה, שוקלים קלים וחמורים, אלה שמבינים במגדל הפורח באוויר, אותם חכמים. ובכל זאת, דואג ואחיתופל שעליהם נאמרו התארים הנפלאים, היה סופר, היה שוקל, היה סופר את המגדלים. בכל זאת, אין להם חלק לעולם הבא. אם התורה לא הספיקה להם להגן עליהם מהחטא, סופם שחטאו ואיבדו את חלקם בעולם הבא. ענן, מה תהווי ענן, מה יעלה בגורלנו? כך אמר רבי יהודה לשמואל, אמר לי שמואל לרבי יהודה, שיננה, תלמיד השנון שלי, אין לך מה לדאוג. למה? אתה לא כמותם. אתה יודע למה? כי דואג ואחיתופל, תינה הייתה בליבם. היה כבר לכלוך, הייתה כבר התנהלות עקומה בתוך ליבם מתחילת ימיהם. הם, ליבם לא היה טהור, ואתה, ליבך. היה טהור. כמו שרשי מסביר שלאותם תלמידי חכמים דואג ואחיתופל הייתה נטייה לרישות כבר מצעירותם. הנטייה הזו יצאה לפועל רק מאוחר יותר. אבל אתה רב יהודה, יש לך לב טהור, ולגבי אנשים טהורים כמוך נאמר שהתורה מצילה ומגנה עליהם מהחטא. והגמרה במסכת סנהדרין בדף קובה מספרת, אחרי כמה שנים, אחרי שנפטר רב יהודה, זלזל רבה בתורתם של דואג ואחיתופל. הוא אמר, האם זו גדולה לשאול שאלות? והעיר רבה שאף על פי שידיעותיהם של בני תורו בתורה, בני דורו ידעו בתורה יותר מאשר דורו של רב יהודה, ובכל זאת החשיבו בשמיים את דורו של רב יהודה יותר מדורו של רבה. מה הראיה? הראיה היא שכשהייתה עצירת גשמים בדורו של רב יהודה, אם רב יהודה היה חולץ נעל אחת לאות השתתפות בצער הציבור, היו הגשמים באים מיד. בזמנו של רבה צעקו בתפילה לגשם ולא השגיחו עליהם מהשמיים. מכאן שבקיאות בתורה היא לא המדד המתאים לגדלות אמיתית, אלא הקדוש ברוך הוא ליבה ביי, הקדוש ברוך הוא את הלב של האדם רוצה. דואג ואחיתופל היו אנשים אדירים בעולם התורה. דואג האדומי היה ראש הסנהדרין בתקופת שאול. אחיתופל, דוד המלך עם כל גדולתו, מאתר אותו בתואר רבי אלופי ומיודעי. אם לארזי תורה כמותם לא עמדה התורה כמגן להם, והם ירדו לדיוטה התחתונה בעבירות של שפיכות דמים ודומיהם, הקדושה האלוקית לא הצליחה להגן עליהם. אדם כמו אחיתופל שחזל הפליגו בשבחו דברים מבילים, שהיה אומר למשל למי שבא לשאול בעצתו, יעשה כך וכך, ואם אין אתה מאמין לי, לך שאל בהורים ותומים. והיה הולך ושואל ומוצא כי דבריו. כך אמרו המדרש, היה דומה למלאך יותר מאשר לאדם. עוצמה רוחנית כזו, ובכל זאת האדם יכול להידרדר. למה? אומר הרב לתלמיד. שמואל אומר לתלמיד שלו, תינה הייתה בליבם. למה זה מחיר ביד כסי לקנות חוכמה עם לב עין? אם אין לדואג האדומי לב שרוצה להיבנות על ידי תורת השם, תורת אמת, כל התורה היא כבר לא בעלת השפעה. ולכן למרות שלדוגמה הוא יודע את כל הלכות לשון הרע, על כל הדרשות שלהם, הדבר לא עומד בסתירה לכך שהוא רוצה לספר לשון הרע לאחי מלך הכהן. ולכך הוא הורג אחר כך אמו ידע ואת כל נוביר הכהנים. למה זה מחיר ביד כסי לקנות חוכמה ולב עין, אם אין קשר בין המוח לבין הלב, בין השכל לעולם הרגש? אז אומר דוד המלך, ולרשע אמר אלוקים, מה לך, מה אתה צריך את ספר החוקים שלי? לא תמיד קל לראות את הדברים בצורה הזו, אבל זה המבנה המורכב של האדם. הלב הוא זה שקובע. על פיו יעשה האדם מה שיעשה, ועל פיו יחשוב האדם מה שיחשוב. ולכן נצור מכל משמר את מה? את לבך. ולמה? כי ממנו תוצאות חיים, כך אומר שלמה המלך. התורה יכולה להיות שם חיים, ולפעמים חלילה שם המוות. לכן וידעת היום, ולא מסתפקים בזה, אלא יש פסוק נוסף ששם דגש על והשבות אל לבביך. כי באדם שני מימדים, מימד הלב ומימד השכל, ומה שהשכל מבין הלב לא מפנים, כי השכל, ההיגיון לא משפיע על הלב לעשות. כמו שאומר הסבא מקלם, ההבדל בין צדיקים לרשעים זה בכוח הציור, בכוח הדמיון, כיוון שהרשעים יודעים לדמיין את הנאות עולם הזה, ולכן לשם הם רצים, לשם הם נעים, המנוע שלהם מפעיל אותם לכיוון הזה, ההגה מכוון אותם לשם. זה מי שיש לו כוח הציור וכוח הדמיון בנושא עולם הזה. אבל צדיקים יש להם כוח הדמיון, הם מצליחים לדמיין את הטוב, את העריבות של התורה, המצוות, הבניין של האדם שנעשה בקדושה ובתהרה. זה מה שבונה אותם, זה מה שמשפיע עליהם, ולכן זה מה שחודר אל ליבם. השכל לבד נהדר, אבל אם האדם מבין, זה לא אומר שכך הוא ירגיש. וידעת היום, זוהי פעולה אחת, והשבות האל לבביך, זוהי פעולה שנייה. אם האדם יבין משהו, לא בטוח הוא יעשה משהו, אבל אם הוא ירגיש את זה, הוא יפנים את זה. אם הוא ידמיין את זה, אם הוא יחווה את זה, אם הוא יראה את עצמו בתוך האהבה היהודי, האהבה היא של תורה ומצוות, האהבה היא של קדושה ותארה, האהבה היא של עירת שמיים, האהבה היא של תורה, של למידה, של סגסוג רוחני, סגסוג בעולם המידות, אז יש מקום שהדברים גם יחדרו אל ליבו של האדם. וידעת היום, זוהי פעולה אחת, והשבות האלה אבך, זוהי אומנות אחרת. כשאדם מבין, הוא יודע שלשם כדאי לנוע, אבל זה עדיין לא נותן לו את המנוע לנוע למקום שלה, הוא מבין שכדאי לנוע. אומנות אחת, להבין. אומנות שנייה, להרגיש. אלה שתי אומנויות שכל אחת מהן דורשת מלאכה אחרת. בשביל להבין צריך להשתמש בכלי ההיגיון, בשביל להרגיש צריך להשתמש בכלים שמביאים את האדם להרגשה. והמקום הזה יוכל האדם להגיע לבניין שלם, לקומה שלמה, לדמות של אדם גדול, אדם שמצליח לנצל את שני הממדים המהותיים שלו, מימד השכל ומימד הרגש. כאן שיעורנו מגיע לסיום. נציין למעוניינים לקבל את הדיסקים של כאייל תערוג, ניתן לקבלם במרכז ההישגים 03-65-25-244, 03-65-25-244. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב קהילת שמע קולי ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
אייל תערוג, אלף